הפסוקים האחרונים שעסקנו בהם היו הפסוקים הראשונים שאנחנו התחלנו להבין קצת את דמותה הענקית של אסתר. אסתר שבקריאה ככה קטנה נראית לנו פסיבית, הולכת לאחשוורוש, יפה. אסתר שמלמדת את מרדכי מאיפה הוא יוכל לשאוב את הביטחון שלו במה שהוא משוכנע בו, אבל צריך ביטחון. כשהוא יאמר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ואסתר תגידו, אני אגיד לך איך תדע. לך כנוס את כל היהודים. וכאן מתחילה המהפכה של המגילה. בכלל כדאי לשים לב שהמהפכה מהגזרות הרעות לתחילת ההפיכה לכיוון השני מתחילה כשהכוחות מתאחדים. כלל גדול בחיים. כשכוחות החוץ והפנים מתאחדים, מרדכי ואסתר מייצגים שתי תפיסות. בואו קודם כל נדבר לשנייה מדינית. מרדכי מייצג את התפיסה, איך קוראים לזה היום? האקטיביסטית. אסתר מייצגת את התפיסה הפרגמטית. אנחנו בסדר בתוך הממלכה. אי אפשר לבטל לא את זאת ולא את זאת. הם חייבים לפעול ביחד. זה מתחיל במתחים. מה זה ועל מה זה? וכשמבינים שהמצב פה הוא עסק עם עמלק, עם קראו, בין קראו, קולטים שהסוגיה צריכה להיות, זה לא מלחמה בנו, זו מלחמה בו. כלומר, באחד שבכולנו, בישנו עם אחד. ולכן צריך להתחיל לייצר את זה, והם מלמדים אותנו את הכלל שהלוואי שנלמד אנחנו. אי אפשר יהיה ליצור כינוס בין כל היהודים, אם לא יצליחו מרדכי ואסתר להתכנס. ורק הכינוס של מרדכי ואסתר יכול לנבוע, זה הצד השני, מההבנה שהם בעצם אמורים כל הזמן לעסוק בכל היהודים, והם עומדים מול האויב הזה שעוסק רק בנושא הזה. כי כל עוד אתה משוכנע שאתה עומד מול משהו טכני, אז הוויכוח ביניכם יכול להיות יותר חשוב מהכנוס את כל היהודים. כי אני יודע יותר טוב איך לטפל באחשוורוש. אני יודע יותר טוב איך לטפל באנגליה. אני יודע יותר טוב איך לטפל בכשרות. אני יודע יותר טוב איך לטפל ב... אבל אם אתה מבין שהדיון הוא עכשיו על עם ישראל, שהדיון הוא עכשיו על שם השם בעולם, הדיון הוא עכשיו על האם לתת לעמלק להופיע פה, אז אסתר ומרדכי נפגשים. ואז אנחנו פוגשים את הפנים ואת החוץ. וזו פגישה אדירה. מה עשה מרדכי ברגע שהוא הבין שקלטה רעה? הוא יצא משער המלך שנמצא בחוץ, עוד יותר החוצה, אל רחוב העיר, אל שער המלך. הוא מבין שאין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, לכן מה הוא עושה? הוא לא לובש שק, הוא לא נמצא בשער המלך. כי הוא מבין שתפקידו עכשיו הוא החוצה. איך אמרנו במנורה? גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. הוא עכשיו צריך להיות הפרח שיוצא ומאיר ומעורר ומאיר את המנורה ומאיר את החושך. ומה עכשיו צריכה אסתר לעשות? אסתר נמצאת בבית הנשים. מה היא צריכה לעשות? להיכנס פנימה. היא צריכה להיכנס מהחצר ולהיכנס אל המלך, ללבוש מלכות. היא כל הזמן מלכה. עוד יותר, עוד יותר. מרדכי, וייצא בתוך העיר, אסתר עוד רגע תלבש בגדי מלכות ותיכנס נוכח המלך, אל החצר הפנימית. שני המהלכים האלה חייבים להתרחש. והיא ביום השלישי. מכירים פתיחה כזאת? והיא ביום השלישי, נו. וישא אברהם את עיניו, והיא קולות וברקים. שמעון ולוי בשכם. יוסף, הסריסים. כל הדברים קורים ביום השלישי. ראיתם? זרקנו והיא ביום השלישי, ואנחנו נזכרים בחצי תנ"ך. המכה, נכון. והיא ביום השלישי. והיא ביום השלישי זו הבנה אחרת. והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. ומה עושים כל שלושת הימים האלה? הלכנו עם אברהם ויצחק. ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. ותמיד מתחשק לי בעקדה להגיד, כל כך הרבה פסוקים יש בתורה, אפשר היה אולי לתרום רבע פסוק למה היה שם בשלושת הימים האלה? מה אמר אברהם ליצחק? רק שיהיה כתוב וישתקו. אני רק רוצה להבין את האווירה. שיתנו לי תו אחד מהמוזיקה שהייתה שם. מה עשו הנערים? מה היה? מילה על שרה. צומו עליי. מה עשו פה בשלושת הימים? אל תאכלו. אל תשתו. הבנתי, מה כן? אל תאכלו. אל תשתו. תיכנסו כל אחד פנימה. לך כנוס את כל הדים, אתם חושבים, זה תעשה עכשיו די-ג'יי וכולם יבואו ביחד ויעשו מוזיקה? לך כנוס את כל היהודים, תן לכל אחד להתכנס עם עצמו פנימה. אתם יודעים איך יהודים מתכנסים לעצמם פנימה? כשהם יושבים עם כל היהודים. שמענו? היכולת שלי להתכנס אל עצמי, זה כשאני עם כל היהודים. כי אם אני לא עם כל היהודים, אז אני מופיע בתור הלמדן של האזור. טוב, זה לא רלוונטי לכל היהודים. אני בתור הכלכלן של האזור. אני בתור ה... אבל כשאתה מכנס את עצמך עם כל היהודים, פתאום אתה אתה. ויהי ביום השלישי. כלום לא יספרו לנו על שלושת הימים של העקדה. לך עם אברהם ויצחק ותשתוק. זה אפילו בפסוק אי אפשר להגיד. אתם יודעים מה? יש יותר מאות שכתובה בפסוק, האות שלא כתובה בפסוק. המקובלים מלמדים אותנו מה ההבדל בין סתרי תורה לנגלי תורה. הם אומרים דבר מדהים. איך כותבים אות בספר תורה? אות. כותבים אות. זאת אומרת, לוקחים את הקלף, זה נשמע משונה המשפט שאני אומר. אני זוכר שכשהיינו ילדים קטנים, אז היו שואלים אותנו, איך עושים בייגלה? האם לוקחים בצק ועושים עיגול, או שלוקחים חור ושמים בצק? חשבנו שאלה של גן. עכשיו אני שואלת אותה שאלה, איך כותבים אות? לוקחים קלף ועושים ריבוע, מהם, כף, סמך, או שלוקחים ריבוע ויוצא... זה נשמע מצחיק, נכון? אבל אני אגיד לכם בדיוק למה אני שואל. עכשיו כתבתי את האות כף. בסדר? או כתבתי את האות מם. תודה רבה רבה. עכשיו כתבתי את האות מם. מצוין. האות מם הזאת קדושה, בקדושת ספר תורה, נכון? מה קדוש? הקווים מסביב או הפנים? אז מה זה מם? מם זה הקווים או הפנים? עכשיו תשמעו מה פירוש המילה אות בעברית. אתם יודעים מה זה אות? אות היא. כאן יש אות שפה יש מם. אתה רוצה? הכל קלף. הכל קדוש. רק הקדושה הזאת מתבטאת בתור מם, והקדושה הזאת מתבטאת בתור עין. זה אות, זה איתות, זה וינקר. יש כאן וינקר, טק, 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 מם. מה מם? הבפנים. והחוץ מאותת שזה מם.
אם זה לא מוקף, זה פסול.
פילי פלאות. עכשיו, אם... המם הזאת לא מוקפת מסביבה, הנה סופרי סתם, ברוך השם, לאט לאט. אם המם הזאת לא מוקפת קביל מצידיה, אז היא פסולה. כי במוזיקה, הדבר החשוב יותר זה השתיקה. אם אני עושה, אין מוזיקה. השתיקה נותנת את כל המוזיקה. אין יותר חשוב ממנה. נו, אז איזה תו זה המוזיקה? שאלה של טמבל. התו הוא אות. המוזיקה היא השקט. השקט זה... כן, זה המוזיקה. עכשיו אתם מבינים מה ההבדל בין סתרי תורה לנגלי תורה. הנגלה זה הקווים. הסתרי תורה זה כל מה שבפנים. אז באים כל מיני אנשים מחוכמים ואומרים, אבל לא רואים פה כלום. נכון, אתה צודק, אנחנו מתנצלים. לא רואים כלום. פעם הבאה ננסה להיות חכמים כמוך ונראה. לא רואים כלום. מה אפשר לעשות? We are sorry. נכון? גם במוזיקה לא שומעים כלום. עכשיו יש שתיקה, נכון? בסדר. לכן מי שמבין במוזיקה כמוני אוהב את החזרות, כי יש הרבה רעש. אבל אם אתה יודע לשמוע את השתיקה, סימן שאתה מבין את המוזיקה. זה הנסתר והנגלה, זה מרדכי ואסתר. זאת המגילה. עכשיו מגיעים לאסתר. ואולי הערה האחרונה, זה על היום השלישי, על אסתר. אתם יודעים, יש... הלכה מרתקת, יש מחלוקת ראשונים, הלכה מרתקת. יש דיון לגבי קריאת נשים במגילת אסתר. האם נשים קוראות את המגילה, לא קוראות את המגילה וכו'. כתוב בהלכה שנשים שקוראות את המגילה צריכות לברך בעצמן, והן צריכות לברך, יש מחלוקת ראשונים, לדעה אחת שנפסקת אצל ראשונים רבים, וכנראה כך יוצא בהלכה, הן צריכות לברך לא על מקרא מגילה, תשמעו, מדהים, אלא לשמוע מגילה. מי שלומד מגילת אסתר לא צריך את ההמשך. אתם מבינים את העוצמה? הגברים מברכים על מקרא. הנשים מברכות על השמיעה. הקריאה זה מה שהולך לעשות מרדכי בחוץ. השמיעה זה הפנים. לכן אישה שמברכת, מופיע בראשונים, תברך ברכה אחרת מאיש שמברך. אותה מגילה. זה פילאי פלוט. אבל זה הצד של הפנים, זה הצד של אמא, זה הצד של אסתר, וזה הצד של החוץ. של לצאת משער המלך אל רחוב שער העיר. רק מי שמבין את זה, מבין מה פירוש בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. תמיד. מה פירוש בזכות נשים צדקניות? ואני יודע שיהודה המכבי עושה את המלחמות עם הפיל, יש לי אפילו ציור. נכון. ויהודה המכבי לא היה עושה כלום בלי מעשה יהודית. אבל אין לי ציור, נכון? עובדה, כי זה יהודית. אין לך ציור. אם היה לך ציור, זה היה יהודה. זה פנימי מדי בשביל ציור. מה לעשות? זה פנימי. ויהי ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות. לכן זה ביום השלישי. כל מה שאמרתי עכשיו היה הקדמה לזה. לכן זה ביום השלישי. צומו עליי, אל תאכלו, אל תשתו. כל הזמן עושים, 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 עושים. ומה עושים בהכנות לזה שאסתר נכנסת פנימה? לא עושים. שובטים. גמרנו. אל תאכלו, אל תשתו. ותלבש אסתר מלכות. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. זה כל כך מזכיר את מלכו של עולם. הכל, דיברנו על זה, הכל כל כך... זוכרים את משה רבינו עומד והענן מכסה, והוא לא יכול להיכנס עד ש... ויקרא אל משה, עוד שבוע נקרא את זה בתורה. הוא לא יכול להיכנס. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. כמה בעצם כל מה שמתרחש פה, כאילו בלי שם השם, זה בסך הכל תשקיף. מפלסטיק, של משהו נצחי אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. והחשברוש את לא יכולה להיכנס. או שהמלך עוד לא קרא לך. וכשהמלך יקרא לך, את תוכלי להיכנס לכל החשברושים שיש. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, מי שזוכר את התיאורים ביחזקאל של מעשה מרכבה. המלך יושב על כיסא רם ונישא. נוכח פתח הבית. זה ממש משכן, זה מקדש. מי שיודע לקרוא את הפסוקים כאן. זה המקדש. והיא חיראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר. אסתר המלכה עומדת בחצר. בחצר המשכן הכל עשוי נחושת. אלה פרשות השבוע. לא לחינם מגילת אסתר תמיד תיקרא סביב המשכן. המשכן ועבודתו. והחצר עשויה נחושת. זוכרים? מצח נחושה. החצר זו עזות. להיכנס בכלל אל הקודש? איך אפשר בכלל? זה הנחושת. הכיור פוגש אותי כשאני תמה כולי. צריך לקדש ידיים, לקדש רגליים. מזבח הנחושת הוא לא המזבח הפנימי. הוא לא מזבח זהב. הוא לא מקטר קטורת. הוא עוסקים בו בחטאת. זה החצר נחושת. עמודי הנחושת, הכל נחושת, חשוקיהם כסף. יש חשק, יש נחשוף נחשפתי. יש רצון להיכנס פנימה. ויהי ראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר. כשהמלך רואה את המלכה עומדת. אתם לא שומעים פה את שיר השירים, אתם לא שומעים פה את הקודש ברוך הוא ואת כנסת ישראל, אתם לא שומעים פה את הפנימיות. זה מרדכי לא יכול לעשות בלי אסתר. זה לא קורה בחוץ, זה לא קורה ברחוב המלך, ברחוב העיר. נשאה חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו. משכן. בפנים, אצל המלך, הכל מה? זהב. ארון זהב מבית ומחוץ. המנורה, הכל זהב. היא נמצאת רחוק. אם שרבית הזהב תתקרב ואתה תוכל לגעת, אתה יכול להיכנס. את שרבית הזהב אשר בידו. תצרפו לזה דברי חז"ל שהוא יושב על כיסא של שלמה והוא רוצה לשבת עליו והוא לא מצליח וכל מה. משם זה בא. ותקרב אסתר. מה עושים במקדש? קורבנות, מתקרבים. כל הקרב, הקרב אל המקדש, אל הקודש, הקרב, הקרב יומת. ותקרב אסתר. אני מדגיש את זה כי לדעתי מדגישים את הדמיון הזה כי האדם מבין שבעצם זה הוא, זה התפקיד שלו. אחשוורוש הוא דבר שאני יכול לעקוף אם אני יכול להיכנס כי המלך קורא לי. אני צריך להיות מוכן לשם. אני צריך להגיע ליום השלישי. מה היה ביום השלישי אצל אברהם ויצחק? היה צריך בעצם שהקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם, הנה מה? הנה הר המוריה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו לך לך אל הארץ אשר אראך, אל המקום אשר אראך. והוא הגיע והקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, סליחה, אל המקום אשר אומר אליך. אל המקום אשר אומר אליך, אז הוא היה צריך להגיד לו. והיא ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. מה זה וישא אברהם את עיניו? חכה, יגידו לך. מי שמתכונן שלושה ימים, הוא רואה. צריך להיות מוכן. והיא ביום השלישי. אבל אתה לא יכול להיות מוכן אם אתה אומר לעם ישראל עצום. גם אני עצום. גם אני ונערותיי עצום, כן. אגב, היה צריך להיות כתוב, גם אני ונערותיי נעצום, כן. גם אני ונערותיי עצום, כן, אני. זה כבר ישפיע על הכל. ותקרב אסתר, ותיגר בראש השרביט. ויאמר לה, המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות והיא נתן לך? אגב, אני מאוד מקבל את הדברים שהעירו מקודם, שאולי גם נראית עם כל היופי והעוצמה שלה, חלשה אחרי שלושה ימים. ומה לך אסתר המלכה, זה לא רק מה את רוצה, זה מה קרה לך. מה לך אסתר המלכה? עכשיו בעצם הייתי צריכה אולי לחשוש. אתם זוכרים שאסתר כשהיא הגיעה כבר, הפגישה הראשונה שלנו הייתה, לא ביקשה דבר. כי עם כל ההשתדלויות שעוד רגע נראה איך היא יודעת לעשות, יותר מכל אחד אחר בעולם, את כל המניפולציות שהיא יודעת לעשות. היא הופכת כל מניפולציה למניפולציה. אתם תראו איך היא תעשה את זה עוד שנייה. היא האומן הכי גדול של זה. אבל היא לא ביקשה דבר. עכשיו, לכאורה, השיקול הטכני היה, תתייפי שלושה ימים, הרי את יודעת מי אחשוורוש. שנה הרי מסתרקים עם שמן המור, וזה שישה חודשים בזה, שישה חודשים בזה, אז שלושה ימים, כל הימים, תעשי מייקאפ אחורה, קדימה, וזה כאן משתגעת. שלושה ימים היא צמה ולא אוכלת ולא שותה. כי אז ברור שזה לא שיקול טכני. זה לא יכול להיות. מה לך, אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. וכזה עומק של חז"ל במדרש, הוא ודאי לא הפשט. עד חצי המלכות ויינתן לך, הכוונה היא מה שאת רוצה. וחז"ל במדרש אומרים, עד חצי המלכות ויינתן לך. אחשוורוש לא מנותק מהעם. הוא יודע שהולך עכשיו שמח עם היהודים. הוא לא יודע שהיא קשורה לזה בכלל. אבל אני אגיד לכם את זה במילים אחרות. היא מספיק קוסמופוליטית כדי להיות קשורה ליהודים. כלומר, הקוסמופוליטיקאים האלה, האלה שאוהבים את כל העולם, צריך לבדוק איך היהודים קשורים אליהם. כלומר, צריך לבדוק מה הולך פה. חז"ל אומרים, עד חצי המלכות ועינת אין לך, מדרש מדהים, הזכרנו אותו בשנייה ככה, בהפסקה. עד חצי המלכות אמר לה, כל מה שאת רוצה, רק אל תדברי איתי על מה שיש שם בחצי העולם, בחצי המלכות, אל תדברי על בית מקדש. זה אני יודע, סבא קורש נתן ליהודים, יש עכשיו מאבקים גדולים. את בטח באה עכשיו בשם זכות הציבור, תנו לחיות לחיות. אבל היא לא יהודיה, בכל זאת. היום המסכן הזה, אני הבנתי. את בטח אולי רוצה להגיד לך, שראש אתה כל כך ליברל וכל כך טוב, אל תיתן למן הזה להרוס אותך. אולי את רוצה לעורר בי את הגעגועים שלי לבשתי, כשאני עוד כועס על המן, על מה שהוא עשה לי עם בשתי, אם המן היה ממוכן. זוכרים איך הוא זכר את בשתי ואת אשר עשת? עכשיו, ושתי זה בדיוק סיפור הפוך. הוא קורא לה והיא לא באה. ואסתר, הוא לא קורא לה והיא כן באה. ואסתר החכמה הזאת, אולי עושה עכשיו בעצם איזה מין תהליך לאט לאט. אדוני המלך, אני לא הולכת במכה אחת להגיד לך על המנובל הזה. אבל זה לא אתה. עכשיו, היא לא יהודיה מבחינתו. אז ישר הוא אומר לה, עד חצי המלכות. זה כל כך רגיש כשחזל אמרו בית המקדש, עד חצי המלכות, אל תיכנסי לנקודות הרגישות. יש, בית המקדש זה היבלת של העולם. תעזבי, בואי נדבר על כל מה שיש מסביב, על הטפטים. רק לא על הנקודה הזו, זו הנקודה הקשה. חבל, את כל כך צדיקה, את כל כך יפה. חבל להרוס. גמרנו. הממלכה שלי בסך הכל הולכת די מהר אולי לפתרונות כלכליים. למה להיכנס לבעיות? בואי נדבר עד חצי המלכות. ויכול להיות שכשחזל נגעו בדבר העדין הזה, זה מה שיסביר גם למה אסתר באופן ריאלי מורחת את העסק עכשיו בעוד יום ובעוד יום. כי היא מזמינה אותם עכשיו למשתה, ובמשתה היא תגיד להם מחר, והיא בעצם צריכה עכשיו לעורר לאט לאט מסתמה כלפי המושיע הגדול, המן הרשע. בדיוק. מה שהוא עשה לנו, לעם הזה, היא צריכה עכשיו להתחיל ליצור לו, וזה קשה, כי הוא מושיע האימפריה. עכשיו, אחשוורוש צריך להבין, הוא ההמשך של קורש. מה קרה לך? אתה השתגעת? עכשיו, הוא כבר עבר תהליך של שכנוע עצמי מזמן. התהליך התחיל. עכשיו, הוא התחיל סך הכל לפני מספר ימים, ב-13 יום לחודש ניסן. זה לא מנותק. אנחנו קוראים מגילת אסתר כמו ילדים קטנים לפעמים, במחילה. זה עכשיו פתאום, זה יבוא עכשיו, הוא בא, זה... הדברים מחוברים, כששנת המלך נודדת זה אחרי המשתה, הדברים מחוברים בהיגיון. אז רק לפני ימים בודדים, הגזרה התחילה לרוץ לשטח. מה, אין לו FBI? הוא לא מבין את האווירה בשטח, הוא לא יודע שבחוץ סק ואפר יוצא להורים, פתאום אסתר מגיע, הוא לא יודע כלום על יהודיותה. אז הוא אומר לה, עד חצי המלכות. בואי, יש נקודה שאני לא מוכן לגעת בה. ותאמר אסתר, אמא על המלך טוב. מישהו זוכר את הביטוי הזה? אמא על המלך טוב. פעמיים הופיע אמא על המלך טוב עד עכשיו. פעמיים. אמא על המלך טוב אצל ושתי. אמא על המלך טוב יכתב לעבדם. אמא על המלך טוב זה משפט של המן בלבד. אסתר יודעת היסטוריה, מוכשרת. ממש פילי פלוט. אסתר למדה מגילת אסתר. אמא על המלך טוב. אבל עם הבדל אחד. המן אמר אמא על המלך טוב פעמיים. אחרי שקודם כל הוא קבע עובדות. המן אמר כך. לא על המלך לבדו אהבת ושתי המלכה. כי על כל העמים ועל כל השרים באף זאתן בעליהן בעיניהם יש פה טרגדיה, זה דבר לאומי, זה דבר של 127 מדינות, האימפריה סובלת, זה בכלל לא בעיה אישית, זה לא שהיא הייתה עצבנית, זה לא שאתה הייתה עצבני. אם על המלך טוב, נארגן מישהי אחרת. אחרי זה הוא בא אל החשברוש, אמר לו כך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, ודתי המלך אינם עושים ודתיהם אינם שובות, ולמלך אין שובל להניח המסר. אם על המלך טוב, יגן. מנובל. זאת השיטה. ואסתר, איזו עדינות ואיזה תחכום, איזו גאונות ועדינות. היא לא פגעה מעולם בעדינות של אסתר המלכה, שלא באה מעולם על חשבון גאונות שהולכת עכשיו להתמודד מול המן. אסתר, אף פעם לא עושים את ההשוואה הזאת. אסתר, תשבו אותה להמן, היא הולכת להחליף את המן עכשיו. עוד לא מרדכי, רק בהמשך, היא הולכת להכשיר את הקרקע למרדכי. מה שהילדים קוראים בפינג פונג, להקביע להנחתה. היא הולכת להכשיר את הקרקע כדי שמרדכי יקבל את התפקיד. אצל יוסף זה לא היה כך. יוסף בעצמו ארגן את המכרז ליוסף, אצל פרו. כאן לא, כאן אסתר צריכה לארגן את המכרז למרדכי. זאת אומרת שבינתיים היא המועמדת. הבלתי מדוברת. אז היא משתמשת בקודם של המן בכלל. מי יהיה הבא שבחוצפתו מגיע אל המלך בלי שהוא הוזמן? המן! מי בחצר? בחצר המלך. גם היא מכירה את המן, היא מכירה את הכל. הכל היא יודעת. אבל היא את אמא על המלך טוב לא עושה אחרי שהיא התחילה כבר. היא מבינה איפה נמצאים, היא מתחילה בכנות, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום. איך, איזו רגישות צריך כדי להגיד פה את מה שאמרו חז"ל. סוף סוף יש לנו שם השם במגילה בראשי תיבות. יוד קי ואב קי. יבוא המלך והמן היום. איפה שם השם מגיע? עם הימח שמו הזה. שם הוא מופיע. אמר רבי יהושע בן לוי, שאלו לו, כך מסופר בתלמוד הירושלמי, שאלו לו, לרבי יהושע בן לוי, ואיו לקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא? אמר, שם, בפלטין של רומי, שעה שגוזרים גזירות על ישראל. אתם יודעים מי מזכיר את הירושלמי הזה? אחד מגדולי גדולי גדולי ישראל וקדושיו, רבי סחר שלמה טייכטל, שכתב את אם הבנים שמחה בשואה. והוא מביא את המשפט הזה ואומר, ואף אותנו שאלו פעם אחר פעם, ואיו לקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם, שם ברייכסטאג, בשעה שיושבים וגוזרים גזירות, ימח שמם. והוא היודע ועד. יבוא המלך והמן היום. אתה תבוא איתו, אני בא עם היוד קי וו קי. יבוא המלך והמן היום. אתיין לן יוד קי וו קי. אל המשתה אשר עשיתי לו. זאת מהפכה. עד היום המלך עשה משתה לעבדיו, ואיך הוא קרא למשתים? היה משתה ושתי, והיה משתה אסתר. עכשיו, אסתר עושה משתה למלך. והמן. המשתה הוא לא למלך ולמן. המשתה אשר עשיתי לו. המוזמנים זה המלך והמן. כלומר, היא בעדינות מדהימה פה, מצד אחד, מערערת לו את הביטחון בצורה נוראית. מה את מזמינה לחדר האינטימי את המן יחד איתי? מצד שני, היא אומרת, זה משתה לך. אז מה הוא עושה שם? הוא בא, הוא מגיע, מה הולך להיות שם? יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. קודם כל, זה קוראים לזה בעברית, מי הבוס? הרי עושים פה ערעור מפחיד. יבוא המלך והמן היום, הוא לא יודע בכלל מה היא רוצה. אז קודם כל יש פה מלך. מהרו את המן. מהרו את המן, זה תסבירו לו שיש פה מלך, יש לו 30 שניות להיות פה, זוז. מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. זה פילי פלאות. כלומר, לא רק יש לך מלך, אלא יש לך גם מלכה. עכשיו זה מאוד חשוב. הפחד הראשון של המלך זה לכבוש את המלכה, עם מי? אז קודם כל היא המלכה. ואתם יודעים מה דינו של עבד מלך שנוגע במלכה? חבל על הזמן. חבל על הזמן במגילת אסתר זה נקרא אחת דתו להמית. זה התרגום. אחת דתו להמית, חבל על הזמן. מהרו את המן, כלומר אני המפקד, לעשות את דבר אסתר, היא המפקדת, ואתה תשמור הרבה מרחק ממה שאתה יודע מה זה מרחק. ויבוא המלך והמן. לא ויבוא הוא, ויבוא. לא המשתה אשר עשיתי להם, אשר עשיתי לו. הוא גלגל שלישי, טייר, שעוד מעט יבין שהוא גם עם פנצ'ר. אבל הוא גלגל שלישי שלא יודעים מה הולך להיות פה עכשיו. כלומר, כולם בעצם בפחד, ותשימו לב לגאונות של האישה הזאת. היא מחזיקה את הקלפים, כמו סבתא טובה. היא מחזיקה את הקלפים, וכולם עכשיו במתח. והיא מנהלת את העסק. המלך לא יודע מה המן עושה פה. המן מתחיל לתפוס גאווה, מתחיל לתפוס תאוצה, שאני הוזמנתי למשתה. עכשיו, יכול להיות שאתה הוזמנת למשתה, ובור קרה, ויחפרהו, אתה הוזמנת למשתה, ועוד מעט אתה לא מבין מה הולך להיות לך שם. אבל אלה הרגעים הקשים, כמו פרעה לקראת קריאת ים סוף. אתה רואה שים סוף קורא, תעצור. יש רגע שעליתי כל כך עם אדם לראש, אני לא יכול לעצור גם אם תשלמו לי. לא יכול, אני לא יכול כבר. וזה מה שהיא עכשיו צריכה לעשות. היא צריכה עכשיו להתחיל ליצור דמוניזציה מאמן. קוראים לזה במגילת אסתר דמוהמניזציה. מאמן, והיא צריכה להתחיל לתת לאמן הרגשה טובה. כלומר, היא צריכה להפוך את אמן לחזק בעיני עצמו. כמה שיותר, יותר טוב. כמה שיותר, יותר טוב. אלה הפעולות. עכשיו, היא לא יכולה במכה אחת לעשות את מה שהיא רוצה, כי המלך עוד לא מספיק קיבל את הדמוניזציה של אמן. כלומר, המלך עדיין רואה במן את המושיע של האימפריה. והאימפריה בבעיות, היא בבעיות כלכליות, אתם זוכרים, דיברנו על זה. גם אני אחרי שנות משתה הייתי בבעיות. האימפריה הזאת היא אחרי המלחמות שדיברנו באימפריה הפרסית, הכל, האימפריה הזאת צריכה את אמן, הרי אמן לא בא על רקע סתם. עכשיו, היא צריכה עכשיו לעשות מהפכת עולם. בשביל לעשות את המהפכה הזאת, היא משתמשת בכל הכלים, והנה הכלים מדויקים. היא מזמינה למשתה שהיא עושה למלך את הגלגל השלישי, היא הצליחה כבר. המלך דואג למיקומו וצועק מהרו את המן. המן אגב לא הבין את הרמז כשהוא מגיע אל החצר וחושב שהוא גדול הדור פה, והוא לא מבין שזה מה שיחמם את המלך בלילה הבא. הוא לא מבין. מה אתה מתקרב עכשיו? טיפש. מה אתה מתקרב? אתה רוצה עוד יותר להראות שאתה כבר מתקרב אל המלכה? או אל המלך, תתפוס גם זרש ואוהבה ואשתו אמרו לו רק בבוקר תלך. כלומר, כולם הבינו שהרגע הזה הוא מסוכן. אבל זה רגע קשה במידות. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך והנתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. חז"ל ממשיכים פה את שיטתם. השאלה והבקשה זה שני דברים. הבקשה זה משהו מעשי, לא לגבי שם עדיין. עדיין אני לא יכול לגעת בירושלים. זאת אומרת, בלי שהוא אומר לה, עוד לא הצלחת. את עוד לא בשלב שאפשר כבר לשלוף את הקלף ולהגליד ולהגיד את המילים הבאות בערך. אדוני המלך, סבא שלך קוראים לו כורש. אתה השתגעת ללכת אחרי המנובל הזה? בירושלים עכשיו עשו פסח. אתה יודע מה עשו פה? צום ב-127 מדינות. זה מה שאתה ממשיך, זה מה שאתה צריכה להגיד. אבל היא לא יכולה לעשות את זה עדיין. כי עדיין לאמן יש כוח. היא צריכה להטיש את הכוח שלו. אז מה היא עושה? ותען אסתר ותאמר. שאלתי ובקשתי. מה הולך פה? הרי שאלה זה שאלה, משאלה, ובקשה זה משהו יותר ממשי, אני צריכה את האימפריה הזאת, אני צריכה את ה... אין לי גם שאלה וגם בקשה, יש לי רק שאלה ובקשה אחת. מתח באוויר. מה? אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, זוכרים את הביטוי? אם על המלך טוב. עוד פעם אמן, אבל הפעם היא משתמשת במילים של אמן בנוכחותו של אמן. בדיוק. חרבם תבוא בליבם. אם היא משתמשת במילותיו של אמן בנוכחות אמן ובנוכחות המלך. אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב. זאת אומרת, זה שבדרך כלל אומר אם על המלך טוב, אני לא בטוחה שהוא גם מוצא חן בעיניך. יכול להיות שמשתלם לך הקשר איתו. אבל תחשוב בלילה אם זה באמת נובע מחן ואהבה. אני יודעת, הקוד של אמא למלך טוב, תעבור עליו בספר הזיכרונות כשתחלום בלילה חלומות. ותשים לב איך אמא למלך טוב הוא בסך הכל תרגיל שהמן הרשע הזה השתיל בך כל פעם אחרי שהוא קבע לך מה לחשוב. תחשוב מה עושים לך הפקידים שלך. לעומת זאת, אצלי יש שני דברים. השאלה שלי זה אם מצאתי חן בעיניך. הבקשה שלי זה אימן המלך טוב. יש לי שאלתי ובקשתי. שאלתי זה, אם אתה בטוח שמצאתי חן בעיניך. אם לא מצאתי חן בעיניך, אז אל תזמין אותי למשתה מחר. אתם מבינים על מה היא נוגעת? היא באה ואומרת לו, תגיד, אתה לא לבד שם קצת? אתה לא בודד בצמרת? אתה יודע מי עשה אותך בודד בעצם בעולם הזה? הוא, שהוא הרג את ושתי. זוכר שסיפרת לי על זה מן הסתם בשיחות שקטות? והיית שטוי, שיקור, ובאמצע המשתה פתאום איזה מין הצהרות כאלה שהפכו את הממלכה מהחוק של לעשות כרצון איש ואיש לחוק של להיות כל איש שורר בביתו. מה אתם חושבים, שהוא לא איבד בפופולריות שלו אחר כך? לא קרה כלום? תראו כמה שומרים יש לו. למה המלך צריך כאלה שמירות? והיא תופסת את הנקודה ואומרת לו, חן, 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 אני מצאתי חן. ואימא למלך טוב. כלומר, אני לא רק מצאתי חן, אני הולכת גם להציע הצעה שממלכתית הולכת להיות חשובה. אני לא באתי לדבר איתך פה עכשיו רק פוצ'י מוצ'י. לא באתי לדבר איתך עכשיו, אני נחמדה, באתי לדבר איתך בשם החן הזה, על מה שעל המלך טוב באמת, ולא על מה שחשב הוא שעל המלך טוב. אלה הפסוקים האחרונים בהם נעמוד. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן, שימו לב עכשיו מה קורה, אל המשתה אשר אעשה.
להם!
וואו, וואו, וואו. עכשיו תגידו לי אתם, אם היא לא גאון. אל המשתה אשר אעשה להם, איזה סיכון. שרק סבתא כמו אסתר המלכה יכולה לעשות. הם כבר במשתה. הם כבר שותים. ותוך כדי משתה היא אומרת, יבוא, המלך לא יבוא, הוא יבוא. לא אל המשתה אשר אעשה לו, אלא אל המשתה אשר אעשה להם. נו, עכשיו מה היא עשתה? היא מוציאה את המן עם אף עוד יותר גבוה. מצוין. את המלך עם כעס עוד יותר גדול, עוד יותר בדאון, יש עכשיו די סיכויים רבים לדברים הבאים. הלילה הוא לא ישן, הלילה הוא מתכנן איך לעלות עוד יותר גבוה. מצוין. ועכשיו מגיע התפקיד של שר החוץ. פרובוקציות, תעצבן אותו. וכשהוא יצא שמח וטוב לב, אתה אל תכרע ואל תשתחווה. עכשיו אתם מבינים את חזל שכשאנחנו קוראים אותם סתם אנחנו מתעצבנים ואומרים דרשות. חזל אומרים שהוא לא קרה ולא השתחווה. הוא הרים לו את הרגל ואמר לו, אה. אתם מבינים למה? כי זאת פעולה משולבת, המטות המשולבים. כלומר, פה עכשיו צריך לקחת את המן הזה ולעבוד על המידות שלו. זו עבודה גדולה, לעבוד על המידות.
כגאוגה.
בדיוק, כגאוגה. אתה צריך עכשיו להיות סוס ורוחבו רמה בים. כל עוד לא תהיה מספיק גבוה, לא נזכה לראות את הירה בים, אבל ככה, בשיעור חזון איש. כמו שצריך. אנחנו צריכים לראות אותך מרוסק, המלך הרשע. עד הסוף. לכן, עוד לא, עוד לא, עוד קצת, מרדכי, הגבתי, תנחית. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. הכל לפי התוכנית. וחירות המן את מרדכי בשער המלך. אגב, אני צריך להיות ברחוב. למה הוא בשער? לעניות דעתי, כי הכל מתוכנן. הוא עכשיו בא לשער. הוא יושב ברחוב המלך. ברחוב אריה, אין לבוא אליו שער המלך. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא בא לשער, הוא עומד בדיוק במקום. עכשיו אתם מבינים למה חזל אומרים שישב שם וכל הילדים מסביב. והוא נותן להם שיעור. וכשהמן עובר הוא בדיוק לומד איתם על המן. ונקרא, סתם, פתאום. ואז המן מגיע והוא מרים לו את הרגל. והיא מלא ולא קם ולא זע ממנו. והיא מלא המן על מרדכי חיימה. חיימה. ומי כאן? הכל יכול להתחיל למעלה עכשיו. הצלחתי להביא את המן לחימה, הצלחתי להשאיר עכשיו את החשברוש בחלק שלו בבמה, אתם מבינים את ההפקה שאסתר מארגנת מבפנים, מויהי ביום השלישי, מי למצוא חן בגלל שצמתי, מי לבדוק איך אני עם המלך, אם נקראתי לבוא אל המלך שם, עכשיו צריך לתת לדברים לפעול. לזה נגיע בעזרת השם בשיעור הבא.